שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1103, והנושא שלנו הוא התפתחותה של היהדות. את היהדות אנחנו מכירים כבר אלפי שנים. מסתבר שלאורך ההיסטוריה החליפה כל מיני צורות, עברה בכל מיני התפתחויות. ננסה להבין איך הכל מתפתח ומוליך אותנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, המסע שלנו היום בתוכנית הזאת יעבור דרך כל מיני תחנות בהיסטוריה של העם היהודי, תהליכים שהעם הזה עבר, מצבים שהשתנו, וכתוצאה מזה גם איך היהדות לבשה צורות שונות בהתאם למצב של העם, בהתאם לתנאים שהיו באותה תקופה. אז נגיד שבאמת כשאנחנו מסתכלים על היהדות, אנחנו רואים שלפחות ככה היסטוריונים מצביעים על כמה תקופות, מחלקים אותה לכמה תקופות. אני אולי אתן קודם כל ככה איזה overview על התקופות, ואחר כך נתמקד. אז נוהגים לחלק אותה קודם כל לתקופה המקראית, העת העתיקה, התקופה של האבות, אברהם, יצחק, יעקב, אותה תקופה שבה בעצם התחיל להתאבות העם היהודי. אחר כך מסתכלים על התקופה של העם מהרגע שהוא הגיע, מהרגע שהוא קיבל את התורה. קיבל את התורה, מעמד הר סיני, אחר כך עלה לישראל, התקופה של בית המקדש הראשון, בית המקדש השני. ואחר כך התקופה הבאה זה התקופה של אחרי החורבן, אחרי בית המקדש השני, יציאה לגלות, תקופה שבה היהודי נמצא במשך 2000 שנה בגלות, וגם שם הוא עובר כל מיני שלבים ותהליכים עד שמתחילים התעוררות מסוימת. ועד התקופה של תקופת ההשכלה היהודית, אחר כך החילוניות, היהודית החילונית, אחר כך העלייה בעצם לארץ, התיישבות, ועד היום. אז בעצם יש פה איזה שהם מהלכים שהעם הזה עובר במשך כל ההיסטוריה שלו, והוא כל פעם משתנה, לפחות למראית עין, כן? זה כל פעם משתנה ולובש צורה אחרת, עד שלפעמים בעצם אנחנו שואלים את עצמנו מה, מי אנחנו בעצם. מרוב שבעצם ככה לבשנו ופשטנו צורות, הזהות שלנו היא אפילו לנו לא כל כך ברורה. וזה בעצם המטרה של המסע הזה. אנחנו רוצים להתחקות במסע הזה דרך נקודת המבט המיוחדת של המקובלים, כיצד הם ראו בעצם את התהליך שעבר העם היהודי. אז נתחיל באמת ככה בשלב הראשון, ההתאבות. בעצם אולי ככה איזשהו רצון ראשון שמתעורר באדם מסוים, שהוא ככה אולי מתחיל לברר איזושהי שאלה, ועד אז, בוא נזכר, עד אז בעצם אותה תקופה של אברהם, הייתה אמונה פגנית. מה זה אמונה פגנית? אמונה באלילים רבים. כן, יש לכל אל הגשם ואל הרוח ואל השמש וכן הלאה. כל כוח מסוים, כל תופעה. כן, כל תופעה בטבע יש לה איזשהו אל ומתפללים אליו.
כן.
פתאום מתעורר איזה אדם בוקר אחד ואומר, רגע, משהו אחר.
נו, זה לא כל כך.
אז זהו. אז בוא נראה מה בדיוק באמת קרה אולי אפילו באנושות, שפתאום מעורר איזשהו מחשבה אחרת באדם.
כל מה שקורה, קורה מתוך האדם, שהוא מתחיל אחרת להתייחס לסביבה. ומתחיל לזהות, אולי לזהות בסביבה, תופעות חדשות. תופעות חדשות שהוא מזהה, הוא מזהה אותן מתוך הרצון שלו, שמתפתח, ולכן אדם מרגיש תופעות חדשות. תופעות האלה אולי היו קודם, ומי יודע מה נמצא סביבנו. אלה אנחנו מגלים אותן, לפי הרצון שלנו, לפי החיסרון שלנו שמתפתח. ולכן, זה שאברהם באמת התחיל לחשוב על כל אחד, כוח אחד עליון,
כן.
שכולל בתוכו כל היתר הכוחות שהיו משתחווים, כל הבבלים בתקופתו, והוא היה דווקא תומך בהם, הוא עשה פסלים וכל מיני דברים, זאת אומרת, הוא בעצמו היה כך מעורב בזה מאוד. אבא שלו תרח והוא, הם היו כהני דת, שהיו שם משתחווים באמת להרבה מאוד פסלים. קודם כל, ווילוניה דאז היא הייתה מקום שהיו שם בעצם כל האנושות, אחר כך כולם התפזרו. וכל העולם המודרני הוא הכל בא משם. ולכן הוא היה מטפל בכל האנשים רצו להתפלל, רצו להבין, רצו להרגיע את עצמם, להרגיע את הכוח עליון, שיהיה כלפיהם יפה וטוב, כמו שהאדם רוצה מעצמו, ככה הוא בצורה הטבעית, כך מחונך, מכוון.
למה הם חיפשו קשר עם הטבע, עם הכוח העליון?
מרגישים שתלויים.
זאת אומרת, הם הרגישו שהם תלויים, ומתוך זה הם רצו בעצם להיות בקשר עם הכוח העליון.
כן, כן, כן.
אוקיי.
לכן אנחנו רואים בכל אזורים שבעולם, אחר כך זה התפתח לכל מיני כיוונים שונים. אבל בעצם זה מפני שהדבר הלא ידוע,
כן.
שמעליי, פתאומי, שאני לא נמצא בשליטתי, ולכן אני רוצה באיזו צורה איכשהו...
להיות בקשר איתו.
קשר טוב.
קשר טוב, לא סתם קשר, שלא יכעס עליי, כן?
אז לכן התפתחה כאן ממש מערכת גדולה, שיש כהני דת, לכן אברהם וגם אבא שלו כנראה שהרוויחו טוב מכל הדברים האלה. קיבלו כסף, מכרו פסלים וכן הלאה, זה היה, זה דווקא טוב, מבחר גדול, זה לא כמו שהיום. שם אתה מחשיב את הכוח העליון של הרוח, בבקשה, יש לך את זה. אתה גשם, בבקשה, אתה זה, בבקשה, זה. לכל אחד יש מה שאתה רוצה. וגם כן כל אחד לפי מחיר שלו. יפה, עסק טוב. אבל שהתחילו בני האדם, בבלים, להתלונן על זה שהם רבים זה אל זה,
כן.
זה עם זה.
כן.
על זה לא הייתה תשובה. על זה לא הייתה תשובה. לא היה פסל כזה שאחראי על המריבה. והמריבות האלו, הם התחילו פתאום בעם, בתקופת אברהם, בצורה כזאת שהוא לא ידע מה לענות עליהם. פשוט העם התחיל להתייחס בירה אחד לשני. לפני זה היו מתייחסים יפה וטוב. בצורה כזאת פסטורלית, כמו בכפר. ופתאום נעשו יחסים מאוד מאוד קשים, וכל אחד דורש משני ולא מרוצה מאחר וכן הלאה. וכל הטענות האלה הגיעו לאברהם, ולא היה לו מה לענות על זה, ממש. ואז שיצא כך, שהוא חיפש מה לעשות. איזה פסל אני יכול לבנות.
איזה אל אחראי על הקשרים בין כן. אנשים, כן?
גם אולי אפשר להרוויח על זה, להצליח על זה. כולם מגיעים מהצורה האגואיסטית.
כן.
ואז הוא הבין שכאן זה ישנו כוח מיוחד, שזה לא רוח וגשם ושמש ואדמה ואיזה... כוח הרע אחר שם באיזושהי דמות של איזה שד או משהו, לא יודע מה שם היה, אלה יש כאן כוח מאוד מיוחד, שהכוח הזה הוא נמצא לא מחוץ לנו, כמו כל כוחות הטבע, אלא נמצא בנו, בתוך הבני אדם, שקודם כל לא ראינו את הכוח הזה, ועכשיו פתאום הוא גילה, או, בך יש כוח הזה, זאת הסיבה, ובוא. אנחנו צריכים להשתחוות לכוח הזה שגדל, שנקרא האגו שלנו, שאני רוצה לשלוט על אחרים, שאני רוצה להזיק לאחרים, שאני נהנה עד כמה שאני יותר גדול מאחרים, ועד כמה שאני מסוגל, מוכן לעשות להם רע. הכוח הזה כך מחייב את האדם. אני רוצה לדקור להם עיניים מה שיש לי. אני רוצה שיכבדו אותי, שיאהבו אותי. למה? בלי למה. בגלל שאני זה אני. אני קרוב לעצמי. אני מחשיב את עצמי. הם צריכים גם כן כך לחשיב אותי. אבל לשלם, לא רוצה לשלם להם אפילו על זה. לא. זאת אומרת, האגו שלנו הוא... כוח בלתי גבולי, הוא ממש דורש מאיתנו לשלוט על כל העולם. וכך אברהם גילה. ויחד עם זה, שהוא גילה את הכוח הרע הזה שבטבע, כי לפני זה הם היו כמו חיות. כן, זהו. חיו עם הכבשים שלהם, עם הדגים, שם מכל זאת היה מים ודגים יפים מאוד. והם היו חיים בצורה פשוטה, אבל היה להם הכל. ממש מקום מאוד, מאוד יפה, מאוד טוב. ופתאום זה, עד כדי כך, התחיל להריב ביניהם, שהם רצו לבנות מגדל עד השמיים, שקודם לא רצו את זה, אבל אנחנו נגיע לשמיים. הגאווה כל כך גדלה, והם התחילו לבנות, וסיקורת כזה, ואחר כך לא גמרו אותו, כי התחילו לריב, ואז זרקו את הכל, ואברהם התחיל אז לקרוא לעם, שכנגד הכוח הרע שהתגלה בהם, יש בטבע גם כן כוח הטוב. זה שהוא, במחקר שלו, מאיפה זה מגיע ולמה וכן. אז הוא הגיע ויודע הוא ש... הטבע כולו מאוזן, ואם מאוזן בדרגות הקטנות, כמו שקודם הם השתחוו וראו שהטבע מאוזן, כן? אז איך הטבע לא מאוזן בדרגה כל כך גבוהה, שכולם שונאים זה את זה? צריך להיות כנגד שנאה אהבה. איך אנחנו מזמינים את הכוח האהבה כדי לאזן את השנאה? וכאן הוא גילה שזה האדם בעצמו צריך לעשות.
מה זאת אומרת שאדם צריך בעצמו לעשות?
הוא צריך להזמין כוח הטוב,
כן?
שילחם ושישתווה עם כוח הרע, ויתאזן עם הכוח הרע, ובין שני כוחות האלה, טוב ורע, אנחנו יכולים להתקיים בשלווה.
אז למה הם בעצם לא יצרו איזה פסל כזה אל אהבה, ובוא נתפלל לאל אהבה? למה זה לא?
לא יכולים.
למה?
כי הכוח הזה הרע בא מתוכם. זה לא מבחוץ. למי אני עושה פסל? אני בעצמי פסל. הכוח הרע שעכשיו נמצא בי, אני בעצמי הפכתי להיות לפסל הרע. אז מה אני, יעמיד את הפסל הזה לפניי? מה אני, אשתחווה לפניו? אני כבר כך משתחווה להרע שבי.
כי הוא מנהל אותי.
כן, בעצם. עכשיו כל הבעיה היא וממש הופכת להיות לעבודה פנימית. כי אני צריך כנגד הרע הזה להעמיד כנגדו כוח הטוב. איפה אני אקח את הכוח הטוב הזה? וזה אברהם התחיל לחקור. ואז התגלה לו שבטבע, חוץ מכוח הרע, חוץ ממינוס, יש גם פלוס, יש כוח הטוב. רק אנחנו צריכים להזמין אותו בעצמנו, וכדי להזמין אותו בעצמנו, אנחנו צריכים לראות משהו שאנחנו מוכנים להיות טובים. וסימן לטוב זה שאנחנו מתקשרים זה לזה. כמו שזה היה לפני זה, לפני שהתפרצות, האגו התפרץ בנו. כן? ואז הוא קרא אנשים, בכל זאת הוא היה כהן הדת, כן? ואמר, בוא אנחנו נתקן את המצב. אנחנו לא ניתן ליחסים הרעים האלו בינינו לשלוט ולהרוס את החברה ומשפחות והכל. כן? ובאו אליו אלפים אלפים. ומזה הוא הרכיב את הקבוצה שקרא לה ישראל, כי היא מכוונת לישר כל, לכוח הטוב הזה. שהם לומדים יחד, איך אנחנו צריכים להתחבר, כדי להזמין עלינו כוח הטוב, שהוא יתעורר בנו, בתוכנו, מחוץ לנו אין, בתוכנו, ויאזן בנו כוח הרע כך שבין טוב ורע אלו אנחנו יכולים להתקיים בשלווה. וזה מה שהוא עשה עם הקבוצה הזאת שהרכיב. הם היו הרבה אנשים שהיו מוכנים לזה לעשות, כי מצב היה נורא. ואז הוא עשה את זה, כולם שראו שהוא מצליח, אבל לא היה להם מספיק כוחות לגשת עליו, להתגבר, להתחבר וכן הלאה, הם לא באו.
מה זה נקרא שהוא הצליח? מה, בקבוצה שלו?
הצליח בקבוצה.
זאת אומרת, בתוך הקבוצה שלו, מה, היחסים השתפרו?
השתפרו, על כל פשעים תחסי אהבה, זה מה שהוא לימד אותם, ואהבת לרח כמוך, וכו', ואז לכוח הטוב הזה, הוא אומר, כלפיו אנחנו משתחווים. חס ושלום, לא לכוח הרע, רק לכוח הטוב. הם שישתחוו לכוח הרע, זה עניינם, מי שלא רוצה להגיע אלינו. אבל אנחנו רק נשתחווה לכוח הטוב. מה זה כוח הטוב? חיבור, אהבה, בינינו, הדדיות, עזרה וכן הלאה.
עכשיו בוא רגע ננסה באמת לראות מה קורה. יש תפיסה אנושית מסוימת שמסתכלת על זה ואומרת, או, הוא הצליח להפיק איזה כוח מיוחד בטבע, קוראים לו כוח אהבה, והם מצליחים לחיות בשלום ובאהבה ביניהם.
נו, אז מה?
זה לא משהו ש... זה לא משהו ש... שיוצר איזה קינה, איזה רצון גם?
לכן הוא היה צריך לברוח משם. זאת הסיבה שהוא לא חשב לברוח משם. אלה בגלל שכולם התחילו להתנפל עליו ועל הקבוצה שלו, אז הם החליטו שהם עוזבים. והם יצאו משם. יצאו מהבבל ו... והתחילו לנוע לארץ כנען, למקום הזה, איפה שישראל. זאת התקופה הראשונה.
יש לי עוד שאלה לגבי התקופה הזו.
כן.
כשאנחנו שומעים בתולדות הימים של האנושות על אברהם, אז נהוג לשייך לאברהם את תהילת המונותאיזם. איך זה מתפרש בתפיסה שלך?
זה מאוד פשוט עכשיו. הוא אומר, תפסיקו להתפלל, לרוח, יש, מה זה, זה הכל היתר, כל זה תלוי בנו, איך שאנחנו מאזנים כוח רע וכוח הטוב. אם אנחנו משתחווים, זאת אומרת, מכירים בכוח הטוב, כי אם הוא שולט הכל טוב, לכן אנחנו קוראים לו טוב. כן? אז איפה הכוחות האלה האחרים? הם לא, הם כוחות הטבע. הכוח הזה הוא לא כוח הטבע, כוח הטוב, כמו כוח הרע שאנחנו עכשיו מגלים. זה כוח בדרגה אנושית. זה לא בא עם הרוח, עם השמש, עם הגשם, עם משהו שזה סביבנו, הטבע, הגשמי. כאן זה ממש כוח שחי בתוך בני אדם בלבד. ונמצא לא רק בבני אדם, בן אדם לאדם.
אז מהו הכוח הזה שאומרים הכוח האחד, מהו?
כוח הרע שמרחיק בני אדם זה מזה, וכוח הטוב שמקרב בני אדם זה לזה.
אז זה שני כוחות?
שני כוחות.
אז למה אומרים שאברהם הביא אמונה באל אחד?
כן.
בכוח אחד.
למי להשתחוות? למי, את מי לחבט, למי להתחבר, למי לפנות, להתקרב, לכוח אחד החיובי, שמביא חיבור בין בני אדם.
נראה אם הבנתי עד כה. עד אברהם, אנשים השתחוו...
לכל מיני כוחות...
לכל מה שהם ראו סביבם.
כן, כל... אבל ביניהם היו די מחוברים, כי הם היו באגו, ברצון לקבל מאוד קטן. הם היו כמו כפרים. Okay. ככה, הכל נוח וטוב, וגם עכשיו אתה עוד יכול לראות כאלה מקומות.
ואז הם מרגישים תלות מאוד גדולה באיתני הטבע, הרוח, כן. הגשם, הים, כן, התבועה, כל מה שיש סביב האדם.
רק עם זה הם היו צריכים להסתדר, כן?
ואלה נחשבו לאלים השונים, לכוחות כן. השונים של הטבע, כן. לאיתני הטבע, שלהם אנשים התפללו, עבדו וכן הלאה בתפיסה הכי טבעית ופשוטה.
נכון.
זה עד אברהם. בא אברהם ואומר, תשמעו חברים, בוא נתחיל להפנות את המבט פנימה, לתוך הלב, לתוך הראש שלנו, להתחיל לראות מה מתחולל לא רק סביבנו בטבע, אלא גם בטבע הפנימי שבנו. ואז הוא מזהה קודם כל שמתעורר בתוכנו, בתוך האדם, כוח שלילי מאוד, שאתה קורא לו כוח אגואיסטי, שגורם לפירוד, לשנאה, לריחוק, למאבקים, לגאווה, כמו שאמרת קודם, איך אמרת לרצון לשלוט ולנצל זה את זה. וכנגדו, אומר אברהם, וזה החידוש הגדול שלו בתפיסה האנושית, שאנחנו יכולים לעורר כוח מאזן, כוח חיובי, כוח טוב, ודווקא אליו צריכים להשתהוות.
כן.
עכשיו, הכוח הזה הוא חלק מאיתני הטבע, הוא נמצא סביבנו, איפה הוא, לאן אברהם מכוון את האדם בעצם?
בתוך האדם.
תסביר.
הוא לא נמצא מחוץ על האדם, הוא נמצא בתוך האדם.
תסביר קצת, אז מה, מה, מה התפיסה הזאת של אברהם? זאת המהפכה שהוא עושה בעצם בתפיסה האנושית?
כן, כי הוא אומר, הכוח הזה רע וטוב קיימים בתוך האדם. ואנחנו צריכים לעורר את הכוח הטוב, ולשם זה מתגלה גם כן בנו כוח הרע. בגלל זה הוא מתגלה.
מה הקשר? למה? למה הרע?
כדי שאנחנו נגלה כנגדו כוח הטוב, ונאזן ביניהם.
ומה זה אומר להשתהוות לכוח הטוב?
שהוא הכוח שמסדר את הכל לאנושות בצורה נכונה. שכוח הרע מתגלה, אך ורק כדי שאנחנו נגלה את הכוח הטוב, ונשליט אותו על כולם.
הכוח הטוב הזה, שאותו אנחנו צריכים לגלות, לפי התפיסה של אברהם, הוא האלוהים של אברהם?
תגיד שזה אלוהים.
איך הזמן שלנו טס. ובעצם החידוש שאברהם מביא למודעות של בני האדם, זה שאנחנו בעצמנו צריכים לעורר את הכוח הזה הטוב?
כן. כוח הטוב לא מתעורר לבד, אלא כוח הרע דוחף אותנו לגלות את הכוח הטוב. לכן זה נקרא עזר כנגדו.
אבל בוא נראה רגע הבדל. הרי גם קודם הם כאילו התפללו. נגיד התפללו, העלו זבחים, קורבנות, לכל מיני אלים.
לא לקוחות אנושיים שבתוך הבני אדם. מה שהביא אברהם, הוא הסביר להם שכל הכוחות הם נמצאים בתוך האדם. כוח הרע נמצא בתוך האדם, וכוח הטוב נמצא בתוך האדם, ואנחנו צריכים לכן לעורר את הכוח הטוב כנגד הכוח הרע. כוח הרע מתגלה כל הזמן אצלנו, יש כזה מנוע שכל הזמן מסובב ומסובב אותנו, וככה אנחנו מגלים יותר ויותר את עצמנו רעים, דורשנים, אחד לפי שני, וכוח הטוב הוא שאנחנו צריכים בעצמנו לגלות. הוא נמצא בנו, אבל אנחנו צריכים להזמין אותו, לגלות, להוציא אותנו ככה בכוח, שיעמוד נגד הכוח הרעה, ואז בין שני כוחות האלה אנחנו נמצא את השלוות חיים.
מה ההבדל במהות העבודה? אם קודם, לצורך העניין, בחברה הפגנית, היו עושים כל מיני תקסים, פולחנים, מקריבים קורבנות, מתפללים לאל, עושים איזושהי פעולה טקסית משותפת. אם היינו נסתכל עכשיו, אם הייתי מסתכלת עכשיו על אותה קבוצה של אברהם שמתחילה לעשות עבודה אחרת, איזה סוג של עבודה היא עושה? למי היא מתפללת? איך הם... מה ההבדל בין העבודה הזאת לעבודה הזאת מבחינה רוחנית?
קודם הוא היה נמצא בדרגה, כמו כל הבבלים, שהיה מגלה שהם כולם תלויים בטבע, ובזה הם לא היו יותר גבוהים כל כך מהחיות. חיות תלויות בטבע, תלויים בטבע, כן?
כן.
גם בני אדם תלויים בטבע, שהם בדרגת החי.
נכון.
אבל זה הכל כל כך לא מועיל לחיים, לעומת שמתגלה כוח המריבה, כוח הרע שביניהם.
כוח המריבה.
שכל היתר הדברים פשוט לא נראים. והם קיימים בתוך האדם. זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר, בוא נשתחווה עכשיו נבנה פסל, כי הכוח הזה נמצא מחוץ עלינו. לא, חס ושלום, אין פסלים. הוא הרס את הכל הפסלים. אין? אנחנו צריכים להשתחוות לכוח הטוב שיתגלה בנו, ולשים לב על כוח הרע שבנו, כי אין חוץ מאדם שנמצא בו כוח הרע, ויכול להתגלות בו כוח הטוב. זה מהפכה מאוד גדולה. זה לא הסתכלות החוצה, וכן, אלה ממש פנימה, שאדם צריך להשתנות, שאני לא יכול בכסף לקנות איזה פסל ולשים אותו על מדף, ואז אני רגוע. או לשלם למישהו כסף, אלא אני בעצמי צריך לגלות את הרע וטוב בי, ולאזן ביניהם, ולהתקיים ביניהם. שם זה הבחירה החופשית של אדם נמצאת. זאת התקופה של אברהם. זאת אומרת, מעבר באמת לאמונה בהרבה אלים, חיצוניים לאמונה בכל אחד, הפנימי שבתוך האדם, שהאדם הוא נכלל משתי כוחות הללו.
ושהאל הזה שהוא נמצא בין בני אדם, בתוך הבני אדם, הוא בעצם עליון על ה... כלפי האלים החיצוניים של
כן,
הטבע.
כן, זה ודאי. זה גם כן אנחנו לא מפסיקים לשייך להם איזה איחוס. אין שום דבר שם. כי הם כוחות הטבע, שעל ידי זה שאני מסתדר עם כוח הזה של הרע וטוב, כל היתר הדברים הם נמצאים תחתיהם. זאת אומרת, הוא ממש עשה מהפכה גדולה מאוד, ולכן זה נקרא מונותאיזם. שזה נמצא בתוך האדם בלבד, ולא כמו שחושבים שעכשיו יש לי פסל אחד גדול, במקום 1,000 פסלים הקטנים.
רב לייטמן, זה מדהים, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה רבה לך, אנחנו עוד נמשיך לשוחח עם זה, ניצה, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.